אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אני בכלל לא אוהב מגבלות על חופש הביטוי כקונספט, אבל כשאני בא לדבר על איך שנעים לי לדבר ואיך שנעים לי להישמע, אז דברים שלפני 20 שנה הייתי אומר ולא חושב על זה פעמיים, היום אני כבר לא אומר, כי למדתי שיעור, כי העולם השתנה וכי כולנו השתננו.
יש איזה שיר כזה שאתה זוכר שהיום לא היית כותב אותו ככה בתחילת הדרך?
אני לא הייתי משתמש במילה כוסית והשתמשתי
בשיר.
או כוסיות, כן, כן, בשיר. וזה היה את זה די הרבה באלבום הראשון, כאילו בכמה שירים. זה מה שנקרא נכון לשעתו, אבל לא נכון לשעתנו. אבל הנכון הזה הוא לא של העולם, הוא שלי עצמי.
שלום, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן, עם חמישה ספרים אהובים. שלום, שענן סטריט.
בונג'ורנו.
המוזיקאי, הסופר, עכשיו הסופר.
עכשיו הסופר.
יש לך ספר ביקורים, ספר ראשון, רגע נצח, שיצא בהוצאת לוקוס, חבורה של סקייטרים. בראשם הגיבור שלך, נתן אופק, שגם הוא סקייטר, אבל הוא חולם ללמוד אומנות בבצלאל.
נכון.
והמשפחה שלו נתונה באיזשהו משבר כלכלי, כי האב לא עובד, ובעצם הוא נאלץ לצאת ולפרנס את המשפחה.
נכון.
ולימודים על בצלאל כרגע לא עומדים על הפרק. הוא למעשה, הרי כדי להתקבל לבצלאל, תמיד צריך תיק עבודות.
נכון.
אז למעשה הוא ככה מחלה את התסכול שלו על קירות ירושלים, הוא יוצר גרפיטי שעוסקים גם בסקייטרים.
נכון.
הבאת את הסקייטבורד לפה?
אין לי סקייטבורד. אין לך סקייטבורד. יש לי רק ספר על סקייטבורד.
זהו, אתה כותב על זה בסוף הספר, על זה שעלית פעם אחת.
נכון.
נפלת.
נכון.
החלטת לא לקום.
נכון.
בניגוד לכל החבורה, לכל הגיבורים שלך.
לא, אני יש לי את הנפילות שלי שאני קם מהם, אבל סקייטבורד לא.
על סקייטבורד לא עולה יותר בחיים,
לא.
אבל אתה יוצא החוצה, ממש כמו איזה חוקר אנתרופולוגי, מראיין סקייטרים בארץ ובחול.
נכון.
ואז יושב וכותב ספר, לא מחקר באקדמיה,
לא.
אלא רומן.
התחילו להתאסף סיפורים טובים, וידעתי שבמרואיין הרביעי כבר ידעתי שיש לי סיפור. הוא סיפר לי, אני לא רוצה לחשוף מה העניינים בספר, אבל הוא סיפר לי על איזה מערכת יחסים שהייתה לו עם סקייטר אחר, והבנתי שזה מספיק, שזה מחזיק. ואז שמעתי עוד מלא מלא סיפורים, מאוד מלא מלא סקייטר, ושלבתי גם הרבה מהסיפורים האלה בתוך בתוך הסיפור.
אבל תספר לי את כל מאחורי הקלעים, כי אתה עוסק במוזיקה, ואתה כותב, יש לך גם את הדג נחש, גם אלבומי סולו, שגם בהם נגע עוד מעט, מה שנקרא, כותב בשורות קצרות.
גם
מה, אתה ממש תקופה... הולך עם בלוק עם, וכותב מה שהם אומרים,
לי...
מקליט אותם?
כן, הרעיונות עם הסקייטרים, כן, זה בהתחלה היה רק שמע, ואז גם וידאו, ובכל מקרה תמיד הקלדתי את הרעיונות אחרי זה. אני ידעתי שזה הולך להיות משהו. לא ידעתי אם זה הולך להיות תסריט או ספר. אבל אני על זה כבר 7 שנים, זאת אומרת, בעצימות משתנה, תלוי בשאר החיים. ובקורונה פתאום שאר החיים המקצועיים לא היו קיימים, אז יכולתי להגדיל את האש מתחת לפרויקט הזה.
ויכול להיות שאילו את הקורונה אולי זה היה סרט, כי בגלל זה שסגרו אותנו ואתה צריך להיות לבד בדלת עמותיך, זה הפך להיות ספר, כי סרט זה צוות.
אני לא יודע למה זה היה תסריט ולא...
למה זה ספר ולא תסריט, כן.
למה החלטתי ללכת על ספר? באיזשהו רגע בקורונה אמרתי, חלס, עזוב אותך שטויות, לא תסריט, ספר, וזהו, והלכתי על זה ככה.
חלמת להיות סופר כשהיית קטן?
לא יודע, אני לא זוכר אם חלמתי להיות מה שאני עושה גם. חלמתי ליהנות ולהיות מבסוט, ואני עדיין חולם לזה.
ומה אני מנסה ככה לפענח את התשוקה שלך, כמו שאתה מנסה לפענח את הסקייטרים, אותו ניסיון שלך שבו אתה נופל ולא עולה יותר על הסקייטבורד, שזה נשאר תמון בנפש שלך, ואתה אומר, בסדר, אני לא אשים את הרגליים שלי על הסקט, אבל אני אשים את הלב ואת הדמיון שלי על הסקטבורד, ואת הידיים עליו.
הפעם שעליתי על הסקטבורד, כבר הייתי הרבה אחרי גיל 30. זאת אומרת, בזמן אמת לא עליתי עליו.
שזה מוזר. אנחנו בני 50.
נכון.
דור שלנו זה הדור אח שלי, עד היום אני זוכרת אותו על הסקטבורד, וגם חברים שלי, הבנים כמובן.
אז אני בדקתי את העניין הזה עם חברים, ואני חושב שמתי שהסקטבורד התחיל בירושלים, אז אני הייתי בפנימיה. ובפנימיה לא היה סקייטבורד. אז זאת הסיבה. אחרת בטח הייתי מנסה בזמן אמת, ובטח גם הייתי קם אחרי שהייתי נופל, כי בגיל מסוים זה הגיוני לך לקום אחרי שאתה נופל, ובגיל אחר זה לא הגיוני לקום אחרי שאתה נופל. כאילו זה הגיוני לקום, אבל לא לנסות שוב.
סקייטים, גלגליות, עשית?
זה יצא לי לעשות קצת, כן. זה היה קצת קודם.
ו...
אז עשיתי וגם, לא הייתי, לא, הייתי בסדר. זה לא איזה וואו, אבל הייתי בסדר.
החלקה על הקרח?
זה לא... לא הולך לנסות בסיבוב הזה על הכדור.
ומאיפה זה הגיע הסיפור הזה של הבחור שחולם להיות צייר וכווה והוא לא יכול?
קודם כל, אחד מהמרואיינים שלי הוא באמת הצייר היום. זאת אומרת, אז...
אז זה גם פעם שם.
לגמרי, מהתחקיר. אבל אני חושב שגם...
כי זה עוד שביל שלא פנית אליו.
ציור נכון, אבל אמנות כן.
אמנות כן.
וזה לא כזה משנה, זאת אומרת, הכמיהה, הבערה שיש בך, זה לא כזה משנה אם זה לכתוב שירים או לצייר ציורים, נראה לי. זה בערך אותו מסלול נפשי, שאתה מבין שזה רציני ואמיתי, ומה הסביבה, ואיך אתה מגיע לשם, מי דוחף אותך לשם ולמה. זאת אומרת, זה אצל כולנו יש.
תספר לי על המסלול הנפשי שלך. אמרת את זה יפה, מסלול נפשי, כן?
אני כותב שירים בערך מגיל 14. כמו שאמרתי קודם, בעצימות משתנה. היה איזה גל בתיכון, אחרי זה היה גל בצבא, ואחרי זה בטיול שאחרי הצבא, התחלתי לנהל יומן מדי יום, ועד עכשיו יש לי אותו כל פעם שאני בחול. אני כותב ביומן רק שאני בחול. אז יש לי דילוגים כאלה של תקופות.
זה כמו קפטן קירק בזה, בסטאר.
נכון.
סטארטרק, רק שהוא בספינה הוא כותב את היומן שלו.
אני לא חשבתי על זה, אבל הוא כל הזמן בספינה, ואני לא כל הזמן בחול. עם השנים נעשה לי קל יותר לפענח את הקיום באמצעות לכתוב שירים. רק אם הייתי כותב את השיר על זה, הייתי מבין מה העניינים. הרבה פעמים זה יקדים את מה שאני מרגיש, או מה שידעתי להגיד שאני מרגיש, היה לי קל יותר להבין אחרי שקראתי את השיר שכתבתי זה הרגע. אז זה המסלול הנפשי שלי, לעשות סדר בתוך הבלגן.
באמצעות אמנות.
באמצעות, כן, כמה מילים פשוטות שיסבירו את זה רגע.
אז בוא נקרא את המסלול של הגיבור שלך. יש פה עוד גיבור, יוני המניאק.
נכון, אז אני מתחיל פה, נכון?
שאמור להיות איזה נמסיס כזה שלו, נכון? אבל מתברר ש...
כן, יוני המניאק זה הסקייטר הזה שכולם שונאים.
כן.
באותה תקופה, כי הוא פשוט הכי טוב מכולם, וגם כי הוא לא כזה נחמד. מה קורה, פיקאסו, נרדמת? כל מוכר ניירת אלנה כעבור כמה רגעים. שחרר אותי היום, אין לי וייבס בשיט, השיב אלנה ליוני המניאק, שלא הזיז שריר בפניו. השניים שתקו קצת עד שאלנה שיתף את יוני המניאק בהתפתחויות ובתוצאה הבלתי נמנעת שלהן. אז בשבילי אין יותר בצלל, התינוק הזה מת לפני שהוא נולד, סיכם בנימה טרגית. יוני המניאק לא השתהה יותר מדי עם התשובה שלו, ומה שהוא אמר הפתיע את אלנה. נו אז בסדר, יותר טוב בשבילך. גם ככה אומנות זה סתם זין אחד גדול, כמו הכל בעצם. בעוד אלנה מנסה להבין אם יוני המניאק רציני, או שמה הייתה זו בדיחה לא ברורה, לקח יוני את פחית הצבע וניגש לקיר. טוב, אם אתה כולך בדיקי, אז אני אתחיל היום, אמר. הוא הרים את הפחית אל הקיר, והספיק לרסס בדיוק קו אנכי אחד, לפני שניידת משטרה הכרישה את צמד הוונדליסטים הצעירים בסירנה שלה, ואז סינברה אותם בצ'קלקה. שיט! פלט יוני המניאק. סע, סע! סע, סע!
אז מה אתה אומר לנו פה על האומנות? הוא מנסה לפייס אותו, זה באמת מה שהוא חושב, יוני המניאק על האומנות?
יוני המניאק לפעמים חושב שזה הדבר הכי מדהים בעולם, ולפעמים הוא חושב שזה הדבר הכי נורא בעולם. וזה מה שרציתי להגיד פה בעצם.
כי הרי כל פעם הוא ככה מגיח מהחושך ועוזר לו.
נכון, נכון. אבל הוא תנודתי, הבחור.
יש בספר שלך כמובן המון המון תנועה. סקייטים, אי אפשר שלא.
נכון.
אבל אני גם מנסה לחשוב על התנועה הזאת, אגב, השפה שלך ששמענו פה בין הקודש לבין החול. כי יש פה גם, נאמר, תיאורים של הליכה לבית הכנסת עם המשפחה.
נכון.
בשבת בבוקר, ושל פרשת השבוע, וגם פרשת השבוע שעוסקת באותו בצלאל מן המקרא שמקים.
נכון.
זה שהקים את המשכן.
נכון.
שאלוהים אמר למשה, אתה תיתן לבצלאל להקים לי את אותו משכן.
נכון.
אז יש פה תהליכה אל קודש הקודשים, המשכן,
mm-hmm.
מול הרחוב והצ'קלקות.
נכון,
ודרי הרחוב.
לא חשבתי על זה. זה כיף השיחה הזאת, כי כבר זה פעם שנייה שלא חשבתי על משהו. אבל מה שכן חשבתי, זה שבאמצעות פרשת השבוע, אז גרשון אבא של נתן, אלנה,
כן.
הוא רוצה להבין שהבן שלו במסלול הנכון, ופרשת השבוע עוזרת לו להבין את זה. זאת אומרת, לפעמים, זה לא חשוב מי אתה ומה אתה, אתה יכול להשתמש בסל הערכים שלך ובסל ההשפעות שלך, בשביל להגיע למסקנה הנכונה, אפילו אם הבן אדם מולך, אין לו את אותו סל ערכים ומסקנות. זה כן. לא חשבתי על הפער שבין משכן האלוהים לרחוב, זה נכון? גם זה קיים.
זה גם שהפער בין משכן האלוהים לבין עגל הזהב, כי גם על זה אתה כותב נכון. פה. נכון. זאת אומרת, יש לך את הצבעים, אתה יכול לעשות איתם משכן, אתה יכול להיות אומן של משכן או אומן של עגל זהב.
כן, את זה הוא אומר לו, אבא שלו, אומר בחיית, כן. אבל תהיה כמו בצלל ו...
ולא כמו...
לא כמו אהרון, כן? כן. הוא אומר, הכהן לא יכול לעשות את זה טוב כמו האומן. הוא לא יכול להביא את, את אותה תוצאה.
ובאומנות שלך פה, פה ועכשיו כסולן, וגם כמי שעושה אלבומי סולו, ועושה אין ספור שיתופי פעולה עם מיטב הזמרים, וגם עם הלקה שלך, דג נחש. איפה המשכן, שנן, ואיפה עגל הזהב?
בטוח מכוונים תמיד למשכן, זה בטוח. או לדעתי ככה צריך. לא ל... צריך לכוון ל... לישות גבוהה יותר, ולא ל... לא לעגל הזהב. שהוא נחמד, אבל זה בסך כל מה שהוא.
איזו מוזיקה שמעת כשכתבת את הספר?
שקט. כמעט ובלי מוזיקה. אני לא זוכר ששמתי מוזיקה פעם אחת אפילו. זה היה בלילה, מאוחר בלילה. כולם הלכו לישון מקורונה, ואני עבדתי כל הלילה, ולא, בשקט. קודם כל, שאל את נפשך האם צודק אתה או לא. אם רעיונך אינו צודק, אל תתחיל. ואם מפקפק אתה בצדקתו לאחר שהתחלת, אל תמשיך. אך אם מאמין אתה שהצדק עמך. אם מאמין אתה שהצדק עמך. אם הינך פתוח פנימה בלבך. כי נכונה היא הדרך, בהחילות על הלכת. אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון. אל תסתכל מי הם ההולכים אחריך. אל תשים לב לאלה העומדים נגדך. כי נכונה היא הדרך, בהחילות על הלכת. אז אל תשאל לסיכויי הניצחון. והיה אם
אלבום שהוצאת גם בשנה האחרונה, אידיאלי.
כן, אלבום סולו שלישי שלי. שיתפתי פעולה עם הרבה מפיקים, עם הרבה זמרים וזמרות.
ועם ז'בוטינסקי.
גם עם ז'בוטינסקי.
ומנחם בגין.
זה יותר מנחם בגין, זהו. אבל זה טקסט של מנחם בגין.
אז אדון הדג נחש וההיפ-הופ, תספר לי על איך אתה לוקח טקסט מתוך נאום של מנחם בגין. מנחם בגין גרסת ההיפ-הופ. לא בדיוק היפ-הופ, אבל
קצת. נפלתי על הטקסט הזה, מישהו נתן לי ספר של ציטוטים, והציטוט הזה קפץ החוצה, וזה כיף.
קודם כל, שאל את נפשך האם צודק אתה או לא. אם רעיונך אינו צודק, אל תתחיל. ואם מפקפק אתה בצדקתו לאחר שהתחלת, אל תמשיך, הסתלק. אך אם אתה מאמין שהצדק עמך, אם אינך בטוח בלבך פנימה כי נכונה היא הדרך בה החילות הללכת, אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון, אל תסתכל מי הם ההולכים אחריך, אל תשים לב לאלה העומדים נגדך, לך קדימה.
זה האורגינל. בצמתים האלה, קוראים... בצמתים האלה, אתה צריך לדעת, בסוף זה אתה מחליט.
ולשיר קוראים כן. קום תקום, אגב זה שמהסקטבורד
גם, נכון.
נפלת והחלטת נכון, לקום תקום. אבל לא לעלות, כן.
קום תקום, זה גם שם בתוך הנאום איפשהו, אני לא הייתי כן. מוציא שם כזה.
אז אתה עושה את האלבום הזה בשנה של הראשונה של הקורונה, איך זה הולך? ב-2020?
לא, התחלתי, עבדתי עליו לפני, אבל נגיד הסינגל הכי בולט מתוכו זה דווקא השיר עם ריף כהן, ואמרתי לעצב גם, טקסט של מריה מנן שטקליס. אז אני זוכר שצילמנו את הקליפ על אוטובוס בתל אביב, כאילו איזה יום או יומיים לפני שביטלו את האוטובוסים, או, ועוד לא ידענו אם צריך מסכה, לא צריך. זאת אומרת, זה, עכשיו על קליפים זה פוסט פרודקשן. זאת אומרת שאת רוב העבודה על האלבום כבר עשיתי, שעוד לא ידענו מה זה קורונה, או אולי שמענו שיש משהו כזה בסין.
מתי אתה צריך להיות דג נחש, ומתי אתה צריך להיות שאנן סטריט? מתי ביחד, מתי לבד?
תראה, דג נחש זה מרכז היצירה והעשייה שלי כבר משנת 96.
כשאתה כותב את הטקסטים אבל, וכמו שאמרת, המסלול הנפשי שלך, מתי אתה אומר, זה טקסט שאני רוצה לעשות לבד, או עם השיתופי פעולה כשאתה עושה, וזה טקסט שאני רוצה לעשות עם הטים שלי, הטים שלך, שוב, הטים הסקייטבורד בספר,
הדג
נחש, הסקייטרים שלך.
כשזה מאוד מאוד אישי, הנטייה הטבעית שלי ללכת על הסולו, יש גם שירים שאני כותב שהם לא באמת ראפ, אז זה לא מתאים לדג נחש. כל השאר אני אנסה קודם עם הדג נחש, אני חושב. אני אחשוב קודם שזה מתאים לדג נחש. יש גם ערבית ואנגלית, זה גם כן לסולו.
כן. רגע נצח, רגע נצח. שקופצים רגע עם הסקט, ולרגע כמו ציפורים.
נכון.
כמו ציפורים. כמו מרחף בשמיים,
באוויר.
מרחף נכון. באוויר. אז,
השם דרך אגב זה קיבלתי מאחד המרואיינים. שאלתי אותו איך זה מרגיש. הוא אמר לי, איזה מדהים זה שאתה עולה מהרמפה ואתה באוויר ואתה עוד לא יורד. אמרתי לו, איך זה מרגיש? אמר לי, לא יודע, זה רגע נצח. אמרתי לו, פה זה שם.
שאנן סטריט, כאן איתי באולפן, יש לו ספר ראשון, רגע נצח, אבל אל תדאגו, הוא עדיין שר, גם עם הדג נחש וגם עם עצמו. והנה אנחנו נכנסים אל תוך הקלאסיקות, אני לא סתם אומרת קלאסיקות, הקלאסיקות הספרותיות שהבאת לפה היום, ונתחיל עם האידיוט של דוסטויבסקי. הנסיך מישקין הוא האידיוט.
אז דווקא בתיכון הייתה לי מורה לספרות שאמרה, מי שקורא את החטא ועונשו, הוא יודע לקרוא. אז אמרתי, אוקיי, טוב, אני חייב לקרוא את הספר הזה, בשביל להראות לעצמי שאני יודע לקרוא. ואז כזה נפלתי מתישהו בטיול בהודו או תאילנד ממש כזה על הספר הזה, אידיוט של דוסטויבסקי.
מה זה נפלת? לקחת איזה שני כרכים? לקחת אותו איתך או שמצאת אותו איפשהו זרוק?
אז שוב, קראתי את זה באנגלית וזה היה כרך אחד. ובזמנו הייתה סצנה כזאת של להחליף ספרים בין מטיילים. זאת אומרת, אתה מגיע לאיזה גסטהאוס ובחלק מהם היו ספריות כאלה שאתה פשוט יכול לקחת ולהחזיר. ואם לא, אז אתה פוגש איזה מטייל, סיים את הספר שלו. אז בגלל הדוסטויבסקי ההוא של התיכון, אמרתי, טוב, נקרא את הדוסטויבסקי הזה של הטיול, וכך עשיתי. אני חושב שלפעמים להתמודד עם האירוע, עם המזג הנכון, זה לא מספיק. זה מספיק הרבה, זה מספיק רוב הספר. רוב הספר הוא מצליח לצלוח את כל הבעיות בזכות אישיותו, ואכן הטבעי שלו. בעיקר סוג של מצליח להראות את עצמו מחונך בכל סיטואציה. כאילו, הוא כאילו מכיר את התת מודע הקולקטיבי בכל סיטואציה, וזה מספיק לו לרוב הזמן. אבל זה לא מספיק.
בסוף הוא גורם שם, נכון? למישהו לרצוח איזו אישה שאהבה אותו, שהיה ביניהם סיפור אהבה, ובסוף הוא לא התחתן איתה.
כן, זה מסתבך בסוף. נהיה רצח.
אז בוא נשמע אותו קצת. תקרא קטע קצר זה בתרגום של נילי מירסקי.
בסוף נובמבר, ביום של הפשרה, סמוך לתשע בבוקר, הייתה הרכבת פטרבורג ורשה קרבה במלוא הקיטור לפטרבורג. האוויר היה לח והרפילי כל כך שאור היום בקושי הפציע, וגם במרחק 10 צעדים מימין ומשמאל לדרך, קשה היה לראות משהו בעד חלונות הקרון. בין הנוסעים היו גם חוזרים מחוץ לארץ. אבל צפופים מכולם היו קרונות המחלקה השלישית שיושביהם פשוטי עם וסוחרים שלא הרחיקו לנסוע. כדרכו של עולם, היו כולם עייפים. כל העיניים כבדו מן הנסיעה הלילית, כולם ישבו מצטמרירים מקור, כל הפנים היו חברות צהבהבות כעין הערפל שבחוץ. עכשיו, אני אגיד לך שגם בהודו יש קרון מחלקה שלישית. והרבה ישראלים נוסעים במחלקה שנייה, במחלקה שלישית, אז אולי זה גם דבר.
אז מהמצב הרוסי, אנחנו נלך אל מצב אמריקאי. דוסטויבסקי כותב בסוף המאה ה-19, חצי השני של המאה ה-19, אנחנו הולכים פה לתחילת המאה ה-20, שנות השפל בארצות הברית. ג'ון סטיינבק, אחד הסופרים גם קיבל פרס נובל, האמריקאים החשובים ביותר, עם הספר שלו ענבי זעם.
באמת, בקורונה קראתי את כל הספרים של סטיינבק שהיו לנו בבית, וכולם באנגלית.
בין הסופרים הראשונים אולי שהאירו על מה שקורה לפועלים, לאנשים שאין להם כסף, מה עשה השפל במקרה הזה לחקלאים שהיו צריכים לעזוב ולנסוע לחפש את מזלם, כי הם פשוט איבדו את האדמה שלהם, הבנקים לקחו להם את זה. אתה אומר, אוקיי, שנות ה-20-30 בארצות הברית, אותו דבר היה גם ב-2008, ואותו דבר היה גם קודם, ואותו דבר אולי עוד יקרה, אנשים שאיבדו רכוש ובית בגלל קורונה, וסטיינבק מדבר עליהם, וחזרתי גם קצת לקרוא על הספר הזה כשהתכוננתי אליך, mm-hmm. כי אתה פה נמצא עם עותק מאוד ישן.
מאוד ישן, אני מתבאס לפתוח אותו, כי אני לא יודע אם הוא יסגר כמו שהוא נפתח.
כל, כל הדפים פה כזה מתפזרים החוצה. Uh-huh. התרגום שלו לעברית
הספר
האחרון...
הספר הזה עלה 35 סנט. כתוב על העטיפה, כן. 35 סנט.
כן, אנחנו פה עם העותק האמריקאי שלך באנגלית. Uh-huh. התרגום שלו לעברית האחרון הוא תרגם כמה פעמים. יש על הכריכה תמונה של דורותיה לנג, של אותה אם נודדת, הצלמת של השפל הגדול שצילמה את האם הזאת באוהל, מי שאיבדה את הבית שלה, הילדים תלויים עליה, העוני הגדול והמופקר ביותר.
וזה נכון שגם בזה, וגם ב-Grapes of Wrath, וגם ב-Of Mice and Men,
על עכברים ואנשים.
על עכברים ואנשים, זה מין זום אין על... על החיים של אנשים שנאלצים להתמודד עם החלטות פוליטיות כלכליות.
כן.
ועד כמה טרגי ודרמטי יכול להיות השינוי בתוך החיים שלהם, בגלל החלטה שהיא לכאורה מיטיבה עם הכלכלה. אבל מה קורה לאנשים שבצד המפסיד של ההחלטה הזאת? ובענבי זעם, זה כאילו מתחיל אפילו עם תקווה, ונגמר עם מפח נפש אדיר.
משפחת ג'ואד שצריכה, כן. לעזוב את האדמה שלה, וזו אותה הגירה לקליפורניה.
לגמרי, הם חולמים על קליפורניה. כן.
שאולי שם הם יצליחו לבנות את עצמם מחדש אחרי שהם איבדו אדמה ובית.
והחלום שלהם קטן, זה כזה, אני רוצה, האמא אומרת, אני רוצה בית לבן עם כמה עצים. לא, כן. תגידו עכשיו ארמון מפואר. וזה, אני לא זוכר בדיוק את הסדר, אבל כזה קודם הכלב מת, ואז הסבא מת, ואז הבעל של הבת בורח, ואז כאילו הכל כמו מגדל קלפים הפוך, מתרסק אחד אחד במקום להיבנות אחד אחד. אני חושב שסטיינבק הוא, יש בו גם קשיחות מאוד גדולה, וגם רגישות מאוד גדולה לתאר את הדבר הזה, ואני מתחבר לאנשים כאלה, עם קשיחות ורגישות.
והטקסטים שלו גם יכולים להדהד דברים שאתם שרים, ואתה שר בטקסטים שאתה כותב, דברים חברתיים שאתה שרים, שאתה שר הרבה שנים.
כן, תראי, את בפתיח שלך על הספר אמרת שזה מין, שהוא נורא חברתי וזה, אני נשבע לך שלא, אני לא חושב על זה. אני סקר של סיפורים טובים, אבל אני מסכים איתך, כי זה באמת הכוח המניע של הסיפור. זאת אומרת, ההחלטה של הבנק לקחת, לגרוס להם את הבית, ושהם חייבים לצאת לדרך,
כן.
כולם שם, בכל האוקלאומה הזאת, היו צריכים לנסוע ל...
אתה שם לב אבל שהגיבור שלך.
מה איתו?
יש לו בית דומה. הגיבור שיש לו חלום להיות אומן, mm-hmm. ואין, זאת אומרת, האבא לא יכול לעבוד והוא צריך לפרנס.
נכון. אז אם אני מצליח להיות כזה סיפורי כמו סטיינבק, מלא באקשן, וגם תיאורים, הוא מתאר את אמריקה כמו שאף אחד כמעט לא מתאר את אמריקה,
בוא תקרא פה קצת, אתה תקרא מהעותק באנגלית ונעשה...
מהעותק המתפורר.
על אדמתה האדומה ועל חלק מאדמתה האפורה של אוקלהומה.
To the red country and part of the gray country of Oklahoma. מה עושה פינג פונג?
ירדו גשמי המלכוש ברוך ולא חרצו את האדמה המצולקת.
The last rains came gently and they did not cut the scarred earth.
תלמי המחרשות חצו שוב ושוב את נתיבי הפלגים, גשמי המלכוש הנצו במהירות את הדגן, וחלקות עשבים שוטים פה ושם ודשאים בצידי הדרכים, כך שכתמי הארץ האפורים וכתמי האדומים החלו להיעלם מתחת למעטה הירוק.
הירוק. The plows crossed and recrossed the rivulet marks. The last rains lifted the corn quickly and scattered weed colonies and grass along the sides of the roads, so that the gray country and the dark red country began to disappear under a green cover.
זה הולך וממשיך פה כל הנושא הזה של הצבע. אגב, ציורים. כל החלק הראשון, אנחנו לא יודעים, זה ממש כמו איזה ציור פה, וזה ממשיך, ואיך זה כבר מסמל מה שקורה לאדמה, מה שיקרה לגיבורים.
נכון, יש את הקטע הזה בכל ספר שכזה 20, 10, 20 עמודים, לפעמים יותר קצת, אתה צריך עד שאתה מבין את הקטע של ההוא שכתב את זה, או ההיא. זה גם פה, זה כאילו, אני עכשיו קראתי את הספר הזה, אני כאילו קורא את זה פעם ראשונה. אני לא זוכר את כל הדיון הזה על הצבעים. זה באמת נורא בולט. זה באמת נורא בולט. עוד לא עברו שלושה משפטים, הוא כבר היה באפור, אדום, ירוק, ואולי עוד משהו ששכחתי. אבל כשאתה קורא את זה בהתחלה, עד שסופר מכניס אותך לעולם שלו, אז אתה מפספס נראה לי, כל מיני דברים אתה מפספס.
וצריך להבין שכשפותחים ספר, סופרים, בטח גם אתה עשית את זה, חושבים הרבה מאוד שעות איך הספר נפתח ומה המשפטי הפתיחה. ככה שאם יש שם את העיסוק הזה בצבעים של האדמה,
כן, לא, זה לא מקרי, אצל אחד כזה זה לא מקרי.
כי אין, כי אחר כך אין, האדמה שלהם הולכת לאיבוד, זה מה שעולה, וככה חיים הולכים לאיבוד.
גם אין ירוק כבר, זהו.
ואין ירוק, ואתה יודע, אני התחלתי לקרוא את זה עכשיו, ופתאום חשבתי, אני גרה בעמק ישראל, אני אמנם לא באה לא חקלאית, אבל כשאין גשם, ימים שכונים כאלה, אני פתאום דואגת, כי אני רואה את האדמה, והיא חומה או יפורה, ואין גשם, ואין גשם, אבל כבר הכל זרוע. ומה יהיה על היבול, ומה יהיה על החקלאים?
כן, אני גר בפאתי ירושלים, וגם אצלי מאוד נוכח, אני יודע בדיוק... מספיק לי להסתכל מהחלום בשביל לדעת איזה עונה היום. אני יכול להסתכל על הרצפה, אבל לא צריך לשמיים. כן. זה מה שאני מתכוון להגיד. ועכשיו נגיד יש, עכשיו יש עשבים שוטים של, כן, של נכון. העונה הזאת, כאילו.
העשבים השוטים, זה לא רק זה, הם יוצאים מהמדרכות ומהאספלט. זה הכי הטבע החזק
זה
הזה.
זה מדהים.
סוללים, מוחצים.
לראות פרח שיוצא מהאספלט, נכון? אני יכול להגיד.
הכי יפה. הכי יפה בעולם.
שמתי את זה באיזה שיר מתי שם, אני לא זוכר איפה.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ג'נן סטריט, כאן איתי באולפן עם החמישה ספרים שאתה הכי אוהב. דיברנו על אדמה, על עמק, אז רומן רוסי. שומר שלב, שוב, אדמה, חלוצים, ומישהו שהגיבור שמחליט שהוא הולך לקעקע את כל העסק הזה של החלוצים והאדמה, ולהפוך את זה לבית קברות.
לבית קברות. תראי, גם רומן רוסי, בדיוק כמו אידיוט וגרייפס אוף ראט, הבאתי בגלל המחבר, ולא רק בגלל הספר, כי מאיר אריאל זה אחד, גם מאיר אריאל. אבל מאיר שלב, שאני לא מכיר באופן אישי, למרות שלחצנו יד איזה פעם פעמיים, זה אחד שאני מאוד אוהב לקרוא את הספרים שלו. והוא אלוף התיאורים. גם בספר הזה יש לי אנקדוטה שקשורה לספר שלי, והיא שכשקראתי את הספר הזה, אז עבדתי בלול, בקיבוץ שובל, בנחל, ואם אני לא טועה, זה בספר הזה שהוא מתאר רשימה ארוכה של מחלות של עופות. והוא קלה. כאילו, אני עבדתי בלול, אז אני הכרתי את המחלות האלה של העופות. ואמרתי לעצמי, איך מאיר שלב, ירושלמי, יודע המחלות של עופות? כאילו, ברמת הפירוט של מה קורה בקוקסידיוזיס הזה. וזה מה שרציתי להשיג בספר שלי עם התרגילים של הסקייטבורד, כי אני לא סקייטר, אבל נורא רציתי... לדייק בשמות של התרגילים, במדרג קושי שלהם, כאילו אם איזה דמות עושה איזשהו תרגיל, אז מה הגיוני שהיא תעשה אחר כך, מה לא הגיוני שיקרה לפני, אז מזה קיבלתי השראה מאוד.
זה מה שנקרא תחקיר, שאתה יוצא החוץ על השטח, ללמוד איזשהו תחום שאתה רוצה לכתוב עליו.
נכון, נכון.
או שתוך כדי כתיבה מתפתח לך איזשהו נושא, ואתה אומר, כדי להמשיך את הכתיבה, אני צריך ללמוד את זה, כי אני לא יודע כלום.
נכון. ותחקיר, אני לא אומר שהוא תנאי לספר טוב, אני בטוח שהוא לא, אבל שמצליחים להביא אותו ככה בחלק, פנימה.
כמו סקייטבורד.
שלא מרגישים את הזיעה בתחקיר, זה דבר יפה.
מה אתה אומר עכשיו?
מאיר שלב, עוד פעם באתי להגיד מאיר אריאל. הוא אלוף בזה.
הגיבור של הרומן, ברוך שנהר, הנכד של יעקב מירקין. יעקב מירקין הוא מי שהקים את היישוב הזה בעמק ישראל, וברוך הוא זה שהצטרף לאיזה מסע נקמה נגד החלוצים.
אוקיי. בליל קיץ אחד ניתר המורה הוותיק יעקב פינס משנתו בחרדה גדולה. מישהו צעק בחוץ, אני דופק את הנכדה של ליברסון. פלק זאת התחלה. כבוד. הצעקה המחוצפת, רמה וצלולה, הטריסה מבין צמרות האורנים הקנריים של יד מגדל המים. רגע אחד רפרפה על עומדה כאוף דורס, ואחר כך עטו המילים אל פני אדמת הכפר. חלחלה ישנה, מחיבה ומוכרת, הרעידה את לב המורה הזקן. שוב נוכח, כי הוא לבדו שומע את הקריאה הנתאבת. אחלה התחלה. גם ברמת הסקרנות וגם ברמת האוף דורס, עטו.
משה פיינשטיין משך בידית פעמיים כדי לוודא שהפלדלת נעולה היטב ושלף את צרור המפתחות המרשרש מחור המנעול. הוא היה גאה בנגריה שלו שהקים בעשר אצבעותיו וידע שבנושאים כמו בטיחות אין דבר כזה זהיר מדי. הוא הסתובב אל האחיין שלו, אבל זה כבר עלה על הסקטבורד והתחיל לנסוע. מי כתב את זה?
זה אני יודע מי כתב. לקח לי רגע, אבל אני יודע מי כתב את זה.
איך אתה בחרת את ההתחלה?
לא.
זה היה מיד ככה או בעבודת עריכה?
זה היה בערך ככה, ואני לא זוכר אם זה ממש ממש. אני לא חושב שזה מאוד מאוד השתנה. אני רציתי כמה דברים להשיג עם, עם ההתחלה הזאת. קודם כל לא רציתי שהפוקוס יהיה מיד על הגיבור הראשי. רציתי שיהיה כזה פן שהמצלמה, כאילו מצלמה שלנו תעבור מהדמות הלא ראשית לדמות הראשית. וגם עוד דבר שרציתי להשיג שם, אני מרהיב עוז לחשוב, הרגשה של מחזוריות בספר, כל מיני מעגלים שנפתחים ונסגרים ונפתחים. אז הסצנה הזאת היא קורית שוב, זאת אומרת, תמיד הוא נועל את הנגריה, תמיד אין לה נוסע, ותמיד התיק שלו פתוח. כאילו, זה נותן איזו הרגשה של יש דברים שהם כל הזמן ככה, או משהו כזה. אז רציתי גם את זה להשיג.
ותמיד בתיק מסתתרים הצבעים.
נכון,
לגרפיטי.
הספרי.
הספרי לגרפיטי. אנחנו גם מדברים על משפחות פה. נווה זעם זה משפחה, רומן רוסי זה משפחה, הספר שלך, רגע נצח זה משפחה.
נכון, נכון.
ומפה אז נלך למשפחה החליפית, משפחה של הצבא. הספר הרביעי שאתה בוחר, הרומן מלכוד 22 של ג'וזף הלר, נכון. הרומן האנטי-מלחמתי הסאטירי.
נכון.
שבו המלכוד 22 זה איך אתה משתחרר.
כן, אתה אומר כזה, אתה כאילו חותם על טופס פסיכי, אבל אם אתה חותם על טופס פסיכי, כנראה שאתה לא פסיכי, ולכן אתה לא יכול להשתחרר מהצבא. נכון. זה המלכוד עצמו, אבל קודם כל אנחנו אומרים היום מלכוד 22 על הרבה מאוד דברים, שזה כבר יפה, כי לפני הספר לא היינו אומרים את זה. כמה דברים שאני זוכר על הספר הזה, שהוא דרך אגב ספר שקראתי יותר מפעם אחת, גם את זה קראתי לדעתי אחרי הצבא בטיולים, וכשהגעתי לאוסטרליה, אז סיינפלד הוציא את הפרק הלא כרונולוגי שלו. כאילו שהפרק, היום זה לא נראה לנו ביג דיל אני חושב, אבל שסיינפלד הוציא פרק בסיטקום, שלא מתחיל בהתחלה ולא נגמר בסוף, אלא יש לו טיימליין אחר, אז כל העולם דיבר על זה. ואני אמרתי לעצמי מה, אבל כל הספר, Catch 22, הוא ככה. זאת אומרת, כל הספר בנוי בלי טיימליין. וגם זה המחיש לי את הגאונות שבספר הזה. אני גם זוכר את יוסריאן די אסריאן, שזה יוסריאן האשורי, שזה אפשר לחשוב על זה קצת כמו על ראפ קצת. וגם אני זוכר שהאיכות הבסיסית שלו, ובזה דווקא הרגשתי שאני ממש לא כמוהו, באנגלית אומרים evasive action. להתחמק כאילו הוא היה אלוף שלא יפילו אותו באוויר, כי הוא לא היה כזה טוב בבטיחות ובהטייס, הוא לא היה כזה טוב בכל מה שצריכים לעשות כל יום, אבל כשהחרב על הצוואר הוא יודע לצאת מזה. אז אני זוכר את האיכות הזאת של הגיבור, ובהחלט רומן שמראה כמה מלחמה זה דבר מטומטם, ומערכות זה דבר בעייתי, וכמה, כמו שהיינו אומרים בצבא, ברזל על הכתפיים, חלודה בראש, הרבה מהאווירה, אני לא אומר שזה ככה, כן? אבל ככה היינו רואים בצבא, והרבה מהאווירה הזאת נמצאת בתוך הספר הזה. זה בן אדם נשרט, בקיצור, היה טייס והוא נשרט, והוא הוציא את זה ביצירה אומנותית, וצריך, על זה מצדיעים, על זה אני מצדיע.
אז בוא תקרא, גם
תקרא,
אתה
לשמוע.
קצת.
לקרוא, לשמוע. איפה את עומדת בענייני ספרי שמע?
האמת שאני צריכה את הספר ביד, להתקרבל איתו, להתמזמז איתו, לעשות לו אוזני חמור, לכתוב בפנים.
אבל אני מבין מה את אומרת, ואני גם דומה לך, ובחיים שלי לא שמעתי ספר שמע, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
יש בזה דברים נפלאים, בראש ובראשונה לאנשים עם לקות ראייה, עם עיוורון, שקוראים להם ספרים. אחר כך יש אנשים
קשב.
עם הפרעת קשב.
זאת אומרת, אנחנו התרגלנו בדור שלנו ש... לקרוא זה רק עם העיניים, אבל אני חושב שלקרוא עם האוזניים זה בסדר גמור ועל הכיפק, וכל אחד איך שהוא רוצה לקרוא שיקרא. זה לא פחות טוב.
אוהבת לדמיין את הקולות של הגיבורים וכל מה שקורה, והקולות בכלל של הספר בעצמי.
את צודקת, זה מוציא משהו, כי הבן אדם שיקריא הוא יכניס איזה נימה שאין אותה כשקוראים את זה על הדף, זה יוציא משהו. אז צריך לחשוב על זה, אנשים שלא יכולים עכשיו מאלף ואחת סיבות להרים ספר ולקרוא אותו, שישמעו אותו. כן,
ועכשיו,
שיניתי נושא, אני יודע, לקחתי חירויות.
ועכשיו אתה תיקח ותשמיע בקול שלך קצת את יוסריאן או את ג'וזף הלר מלכוד.
יאללה.
22.
יאללה.
שנן סטריט פה באולפן.
אחד, הטקסני. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. בפעם הראשונה שיוסריאן ראה את הכומר הצבאי, והוא התאהב בו עד טירוף. יוסריאן היה בבית החולים עם כאב בכבד, שהיה בדיוק טיפה פחות מצהבת. הרופאים היו נבוכים מהעובדה שזה לא ממש צהבת. אם זה היה הופך לצהבת, הם היו יכולים לטפל בזה. אם זה לא היה הופך לצהבת והיה חולף, הם היו יכולים לשחרר אותו. אבל הדבר הזה של בדיוק טיפה פחות מצהבת כל הזמן, זה בלבל אותם.
תראה איך כבר זה
גאון.
טיפה פחות מצהבת, כבר זה כמו הקאץ' 22, כן?
נכון.
היה
נכון.
רק מלכוד אחד, מלכוד 22, שהדגיש כי הדאגה לביטחון האישי נוכח סכנה אמיתית ומיידית אינה אלא תהליך שכלי נבון. אור היה מטורף ויכול היה להיות מקורקע. היה עליו לבקש, ובו ברגע שהיה עושה זאת, כבר לא היה מטורף. והיה עליו לטוס למשימות נוספות. אתה רק טיפה, אם אתה מבקש, אז אתה רק קצת מטורף, ואז בעצם אתה צריך להישאר ולטוס. אז הנה, גם פה ההתחלה כבר מרמזת על המלכוד.
דוגמה נפלאה לזה, שבשירים יש לנו את זה, לפעמים אתה בוחר מה לא לכתוב. איזה מילה אתה לא מכניס לשיר. ואז הכוונה היא דווקא שם נמצאת, במה שהשמטת. אין לי דוגמה במוח, אבל זה נורא נורא מזכיר לי, הבן אדם אין לו צהבת, זה טיפה לפני, ואם היה לו צהבת, היו נותנים לו תרופה לצהבת, ואם לא היה לו צהבת, היו יכולים לשחרר אותו. אבל זה הוא שם, הוא תכף, זה תכף קורה הדבר. אז אנחנו מבינים בדיוק את מלכוד 22, עוד לפני שהוא כתב יותר מפסקה אחת בספר, וגם בשירים לפעמים אתה יכול כזה לחשוב על מה אתה מוותר. בכלל במוזיקה דרך אגב. גם בכלל במוזיקה, זאת אומרת, בן אדם שמנגן טופים, שפתאום הוא עושה ברייק, אז כל הרגשות שם נמצאים בברייק הזה לפעמים.
ואני אשאל אותך היום שאלה אומנותית פוליטית, אתה מוותר על דברים היום בגלל פוליטיקה, מיתוד, שאולי פעם היית פשוט כותב, נוסע על הדף כמו סקטבורד, והיום אתה רגע עוצר ואתה אומר, לא, זה יפגע בזה, זה יפגע בזה, זה יפגע בזה.
אני שמח ששאלת את זה, כי זאת לא הייתה הכוונה שלי שאתה מוותר... הכוונה שלי הייתה שהוויתור הוא לצרכים אומנותיים.
כן.
זאת אומרת,
כן,
זה,
כן,
אתה עושה את זה בשביל שזה יהיה יותר יפה מאשר אם היית אומר את זה בצורה מפורשת. זה יותר יפה ככה. במי אני פוגע, במה אני פוגע, תמיד צריך להיזהר לפגוע רק במי שמגיע לו. אבל יש הרבה כאלה שמגיע להם, ובהם אפשר לפגוע. זה בסדר.
כי אתם כותבים שירים חברתיים.
נכון.
אחרי 25 שנה, עם הדג נחש, אתם חוגגים 25 שנה.
כן.
אתם יושבים על הטקסטים ואתם אומרים, רגע, זה היום אסור לומר, או שאתה אומר, סליחה, זה מה שאני רוצה לומר, ואין אסור או מותר באומנות.
במלוא הכנות, במשהו כמו מיטו נגיד, זה כן נכנס למערך השיקולים, כן. כי אנחנו פשוט anyway מדברים אחרת, זה לא קשור כל כך לאסור,
כן.
אלא ליותר מה נוח לנו להגיד בעצמנו, מה נוח לנו להגיד. ופעם היה לך נוח להתבטא בצורה מסוימת, והיום זה כבר לא נוח להתבטא ככה. וזה נכון שזה גם אסור.
כן.
אבל גם כשאנחנו מנסים להגיד את הדברים הכי נוח ונעים לנו, אז אנחנו כבר לא מדברים ככה.
כי בסצנת ההיפ-הופ-רפ, אז ממילא הצורת ביטוי לפעמים היא בוטה יותר.
נכון. אבל גם בתוך הבוטה יותר, זאת אומרת, אני נגיד אין לי בעל כלל בשירים, או לדבר על וויד או דברים כאלה, אני בכלל לא אוהב מגבלות על חופש הביטוי כקונספט, אבל כשאני בא לדבר על איך שנעים לי לדבר, ואיך שנעים לי להישמע, אז דברים שלפני 20 שנה הייתי אומר, ולא חושב על זה פעמיים, היום אני כבר לא אומר, כי למדתי שיעור, כי העולם השתנה, וכי כולנו השתננו.
יש איזה שיר כזה שאתה זוכר, שהיום לא היית כותב אותו ככה, מתחילת הדרך?
אני לא הייתי משתמש במילה כוסית, והשתמשתי.
בשיר.
או כוסיות, כן, כן. בשיר. Mm-hmm. וזה היה את זה די הרבה באלבום הראשון. כאילו, בכמה שירים. אז כי ככה היינו מדברים, לא כי היינו...
ואתם שרים?
לא כי היינו חרות.
אוקיי, ואתם שרים?
היום אם נבצע את השיר, כן, אנחנו עם המילים המקוריות.
תבצעו אותו. אתה רק לא תכתוב שיר כזה עוד פעם.
לא. זה מה שנקרא נכון לשעתו. אבל לא נכון לשעתנו. אבל הנכון הזה הוא לא של העולם, הוא שלי עצמי.
שאנן סטריט, ספר האחרון. תכף נגמרים לנו פה שעת הנצח שלנו.
אוקיי.
ספר האחרון, הדבר.
שעת הרגע שלנו.
שעת הרגע שלנו. ספר החמישי שבחרת, הדבר, של
נכון,
אלבר קאמי.
נכון, גם אלבר קאמי, קראתי עוד פעם את כל מה שהיה בבית בקורונה. הקורונה הייתה מתנה לקוראי ספרים.
באמת שעשו כל מיני סקרים, מה אנשים קראו בקורונה, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, אז חזרו לקלאסיקות.
וואו, קלאסיקות קראתי מלא.
או לספרים הארוכים של דוסטויבסקי, טולסטוי.
רגע, נצח דרך אגב.
כן.
יש לו פונט גדול והרבה רווחים. אם אתם מפחדים מספר ארוך של 600, זה לא המצב.
זה לא המצב. במבצע עם סקייטבורד.
במבצע, אבל בלי סקייט.
אז למה הדבר נמצא פה? למה אנחנו חותמים עם הדבר?
בגלל הקורונה.
מה, הייתה קורונה ואז אמרת אני צריך לקרוא את הדבר עוד פעם?
לא, קראתי, אמרתי, כל מה שהיה לי של אלבר קאמי בבית קראתי, והדבר זה היה אחד מהם, וזה ספר שנורא מתייחסים אליו ומדברים עליו, אני לא קראתי אותו קודם, ויש בידודים, ויש אנשים מתים בצורות מוזרות, ויש אכברושים שיוצאים מהביוב והם מתפגרים, ויש פעילויות של השלטון שקופות על האנשים התנהגות מסוימת, ויש תגובת נגד של האנשים, ויש צורך כזה לחיות ולבלות, וכל הדברים האלה היו מאוד מאוד מוכרים בזמן של הקורונה.
ודוקטור יהיה, זה שמחליט שהוא שם את נפשו בחפו, הוא מציל את האנשים, הוא מטפל בהם, למרות שלחלק מהם לא מגיע, כי המגפה שם היא גם עוסקת עוד הפעם בעניינים מוסריים, וזה גם עניינים פילוסופיים, כי אלבר קאמי גם תמיד שותח את הפילוסופיה שלו בסיפורת שלו.
כן, יש מגוון של דמויות בספר שמתמודדות עם הסיטואציה במגוון של דרכים, וחלק שורדים כדי לספר, וחלק לא. הוא דווקא, אם אני זוכר טוב, שורד. הוא גם שורד וגם מספר.
עוד פעם, הוא אדם שעושה ופועל, הוא לא אדיש, הוא לא מנוכר למוות, הוא זה שעושה.
אולי קצת כמו בענבי זעם, כן, ההחלטות של הממשלה, בהינתן התנאים הקשים, משפיעים על אנשים, והשאלה היא, מתי הם אנושיים ומתי הם מאבדים את האנושיות שלהם. במובן הזה זה דומה קצת. אוקיי, שימו לב. טוב, זה לא היה חלק מהספר, זה אני הוספתי. אז עכשיו, תכף, זה יהיה והדבר, הוצאת עם עובד. גם הספר הזה, אם לא הייתי מדביק, היה מתפורר. אבל ענבי זעם לא עזר לי להדביק. אוקיי, המאורעות התמוהים, שהם נושאן של רשומות אלו, התרחשו בעיר אורן ב-1940, ולדעת הכל לא הכירם שם מקומם, מחמת שחרגו מעט מגדר הרגיל. ואכן, לכאורה, אין אורן אלא עיר רגילה, לא יותר מאשר עיר מחוז צרפתית של החוף האלג'ירי. העיר עצמה יש להודות כאורה היא. בשל חזותה, השוקטה, דרוש פרק זמן כדי לעמוד על המבדיל אותה משאר ערי מסחר רבות ברחבי העולם. כיצד נעלה בדמיון, דרך משל, עיר בלי עונים, בלי עצים ובלי גנים, עיר אשר משק כנפיים ורישוש אלים לא ישמע בה. כללו של דבר, מקום ניטרלי. חליפות העונות לא תוכרנה שם, אלא בשמיים. דיברנו על זה. האביב התבשר אך בטבעו של האוויר, או בתנאי הפרחים שהרוכלים הקטנים יביאו ממסיבי העיר. זהו אביב הנמכר בשווקים. בימות הקיץ תלהט השמש את הבתים, והקירות יראו אפורים כאפר. שוב אין לחיות אז, אלא בצילם של התריסים המוגפים. כנגד זאת מצטיינת עונת הסתיו במבול של בוץ, ואילו ימים יפים לא יפקדו את המקום, אלא בחורף. מזג אוויר, כמו סטיינבק, וצבעים, כן. כמו סטיינבק.
מעניין שהם מתחילים. אנשים, כדי לדבר על להיכנס לאט לאט אל הטרגדיה, מתחילים עם הנוף.
כן, הוא אומר לך גם ככה, החורף זה הזמן היחיד ששווה שם, במקום הזה.
שאנן סטריט, נחתום עם פרשת השבוע?
בכיף.
כתיסה?
כתיסה, כן.
שאתה מתייחס אליה פה.
זה דווקא...
הזכרנו את זה בתחילת השיחה.
סיפור נורא...
שאתה מתייחס אליה בספר שלך ברגע נצח.
כן, הסיפור על כתיסה זה סיפור די משעשע, כי אני ידעתי שאני רוצה להביא את הסיפור של המשכן. אני ידעתי שזה מה שהולך לשכנע את גרשון, לעזור לבן שלו ללמוד בבצלל. לא משנה, אחרי זה זה מסתבך וזה, אבל לא ניכנס לזה. אבל אני לא זכרתי שזה פרשת כתיסה. ואז כתיסה זה נשמע כמו כתיסה.
כן.
עם עין בסוף, שזה בול לסקייטרים. אז באמת אלנה אומר, בוא, זה הפרשה של הסקייטרים, זה הפרשה של... לפעמים זה מסתדר לך יותר טוב ממה שציפית, יותר טוב ממה שתכננת.
הכתוב מבהיר בצורה מובהקת שהיחיד שבכוחו ליצור את האומנות המיטיבה, המחיה והאלוהית, הוא האומן. אפילו לא הכהן, רק האומן. ואת מה שאין הכהן מצליח להשיג בעזרת הזהב, מצליח האומן האמיתי לייצר בעזרת חצי שקל ורוח האלוהים. ככה אתה כותב, לא דיברת בכלל על זה שעשית פסטיבל בשקל, לא נכון, בחצי שקל. נכון. הנה, עוד פסטיבל חברתי לאומנות. שנן סטריט, רגע נצח, הספר הביקורים שלך בהוצאת לוקוס, סקייטרים, ירושלים, גרפיטי ותשוקה לאומנות.
נכון.
והאלבום שלך בשנה החולפת אידיאלים, וכל המוזיקה שלך לבד, ועם הדג נחש. תודה שהיית פה, אתה והספרים.
תודה שהזמנת, שמחתי, היה כיף.
אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.